שלום וברכה, מסכת בבא מציע דף ו, ואנחנו מתחילים בשורה העליונה. וראשית נזכר במהלך הסוגיה, בעמוד הקודם הביאה הגמרא את דברי רבי יוחנן, שהשבועה המוזכרת במשנה היא תקנת חכמים, כדי שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ותוקף בתליתו של חברו ואומר שלי הוא. ושאלה על כך הגמרא, מדוע שלא נאמר מי גו שהוא חשוד הממון, הוא חשוד גם להישבע לשקר? וענתה על כך הגמרא, שלא אומרים מי גו דחשיד הממון החשיד השבועתה. והביאה הגמרא שלוש ראיות לדבר, והיא דחתה את שלושתם. את שתי הראיות הראשונות מהטעם, שלא מדובר שהוא כופר ממון, אלא ניתן לומר שהוא רוצה להשתמט ולהרוויח זמן. ואת הראיה השלישית היא דחתה, משום שניתן לומר שהוא לא חשוד על ממון, כי הוא מתכוון לשלם עליו. ומביאה עכשיו הגמרא שלוש ראיות נוספות, שלא אומרים מי גודחה שידה ממון החשידה שבועתה, ואותם היא לא דוחה. הראיה הרביעית, ואלה דאמר רב נחמן. משביעים אותו לאדם שאינו מודה במקצת, אלא כופר בכל התביעה שבועת אסת, שזו תקנה דרבנן, כדי לוודא שהוא לא משקר בכפירתו. ולכאורה נעימה, היה צריך לומר מי גודך חשידה ממונה חשידה שבועתה. אלא מכאן הוכחה שלא אומרים את זה. ותו ועוד ראיה חמישית לדבר, הדתני רבחיה, הברייתא ששנה רבחיה ביחס לחנווני על פנקסו, שבעל הבית אמר לחנווני לספק מוצרים לפועלים, והחנווני אומר שהוא סיפק, והפועלים אומרים שהם לא לקחו. שבמקרה כזה הדין, שניהם, דהיינו הפועלים והחנווני, נשבעים ונוטלים את הממון מבעל הבית. אבל לכאורה נעימה, מדוע שלא נאמר, מי גודך חשיד הממון החשיד השבועתה? הרי ודאי אחד מהם משקר. וכיוון שאחד מהם ודאי חשוד על גזל, מדוע שלא נאמר שהוא גם חשוד להישבע לשקר? אלא בהכרח שלא אומרים מי גודך חשיד הממון החשיד השבועתה. ותו, וראיה נוספת, והדה אמר רב ששת, שלוש שבועות משביעים אותו לשומר חינם שטוען שהפיקדון נגנב ממנו. השבועה הראשונה, שבועה שלא פשעתי בה, כי אם הוא פשע בשמירה על הפיקדון, הוא יהיה חייב. השבועה השנייה, שבועה שלא שלחתי ביד, שלא השתמשתי בפיקדון כדי לעשות מלאכתי, כי אם הוא שלח ביד, אז מאותו רגע הוא גזלן, וממילא הוא יהיה חייב באונסים שיקרו לפיקדון, שהרי אפילו אם נאנס הפיקדון, אז ברשותו הוא נאנס, שהרי הוא באחריותו. והשבועה השלישית זה שבועה שאינה ברשותי. עד לכאן דברי רב ששת, וביחס לשבועה השלישית שואלת הגמרא נעימה, לכאורה היה צריך לומר מי גודך חשידה ממון החשידה שבועתה, שמתוך שהוא חשוד על ממון, שמא הפיקדון ברשותו, והוא כופר בדבר, אז הוא יהיה חשוד גם להישבע לשקר. אלא מסקנת הגמרא, משלוש הראיות האחרונות, שלא אמרינן מי גודך חשידה ממון החשידה שבועתה. עד לכאן הסבר דבריו של רבי יוחנן. אביי לעומת זאת חלק על רבי יוחנן ואמר שטעם המשנה שחייבה את השניים האוחזין בתלית בשבועה זה לא משום החשש שמא האדם ילך ויתקוף תליתו של חברו ברחוב כפי שאמר רבי יוחנן, כי אם היינו חושדים בו בכך אז מי גודך חשידה ממון חשידה שבועתה. אלא הסיבה שהמשנה אמרה שמשביעים אותה מפני שחיישינן שמא מיל וישנה יש לו עליו. ומכיר תופס הטלית בראשון שמצא את הטלית שהוא שכח מכך שהוא חייב לו את המיל והישנה, וגם אם הוא יתבע אותו הוא יכפור בדבר, לכן הוא הולך ותוקף בטליתו ונשבע שיש לו בדמי חצייה וטלית זו שלא היא. ומבחינתו זה שבועת אמת, שהרי אפילו הגלימה שעל כתפי הלווה משועבדת לפיראון החוב של המלווה. אי אחי, אבל אם כך מקשה הגמרא, אז מדוע חכמים הטילו עליו שבועה? שהרי כיוון שלדבריך אביי, אם לא היה עליו חוב של מיל וישנה, אז השני לא היה תופס לו את הטלית. אז אם כך, נשקול בלא שבועה. ניתן לו לגבות את המיל ושלו בלא שבועה, שהרי כך הדין. אלא מבאר את הגמרא את דברי אביי, שאין לו בוודאות מיל וישנה עליו, אלא חיישינן שמספק מיל וישנה יש לו עליו. מקשה על כך הגמרא, ולאו אמרינן, אם אנחנו לא אומרים שאדם שתפיס ממונה מספיקה, וייתכן שהממון הוא כלל לא שלו, אז הוא חשוד שמשתבע נמי מספק, אפילו שייתכן שהוא נשבע לשקר. עונה על כך, אמר רב ששת, ברי בנו דרבידי, שכך עובדת הפסיכולוגיה האנושית. פר שאין שמספק שבועה, אנשים פורשים ונמנעים מלהישבע על מציאות של ספק, ולא פר שאין, אבל אנשים לא פורשים מספק ממונה. מה הייתה מה? מפני שממון איתי בחזרה, ניתן להחזיר אותו במידה והתברר שהוא לא שייך לו, מה שאין כן שבועה ליתה בחזרה. לא ניתן להחזיר את הגלגל אחורה, לכן אנשים נמנעים מלהישבע על ספק, כי אם יתברר שזו הייתה שבועת שקר, אי אפשר לתקן את זה. עוברת עכשיו הגמרא לדון בסוגיה מפורסמת הנקראת תקפו כהן, ביי, שאל רב זירא את השאלה הבאה, כאשר תקפה אחד בפנינו מהו? מסביר רשי, כאשר אחד מהאוחזים בתלית הוציא את התלית מיד חברו בחוזקה בפני בית הדין, והרי כל התלית בידו קודם שנשבעו, מהו הדין במקרה כזה? הוא מברר את הגמרא איך היא דמי, על איזה מציאות שאל רב זירה, אם מדובר דשעתיק, שהאדם שממנו נחטפה התלית שותק, הרי שהוא עודוי עודלי, שתיקתו מהווה הודעה שאכן התלית שייכת לשני. ואם מדובר דקצבח אותו אדם שממנו נחטפה התלית, אז ברור שהוא לא מודל הראשון שחטף את התלית, והסיבה שהוא רק צובח ולא הולך איתו מכות, מפני שמה יהב עלי למיבד? מה הוא יכול לעשות מעבר למחות על כך על ידי שהוא צובח? אלא אומרת הגמרא לא צריכה, לא נצרח רב זירא לשאול את דבריו, אלא על מקרה דשתיק, זה שחטפו ממנו את התלית מעיקרה, בשלב הראשון בו נחטפה ממנו התלית, והדר, ורק אחר כך הוא חזר וצבח. אז מה הדין במקרה הזה? האם אנחנו אומרים מי דאישתיק או דוי אודילי? האם זה שהוא שתק בהתחלה זה מראה על כך שהוא בעצם הודה לראשון שחטף ממנו את התלית שהיא שלו? מודיל מאו אולי, כיוון דקצבח האשתה, כיוון שעכשיו בסופו של דבר הוא צובח ומוחה על חטיפת התלית, הגלה מילתא דהי דשתיק מעיקרה, זה מגלה למפרע שזה שהוא שתק בהתחלה מפני שסבר הכחזו לרבנן. הרי חכמים רואים שהוא חטף את התלית מידי ולכן אני לא צריך להגיד כלום. עונה על כך אמר רב נחמן תשמע, בו שמע הוכחה מהברייתא הבאה, שאמרה ביחס לדין המשנה שלנו, במה דברים אמורים ששניהם צריכים להישבע, כאשר ששניהם אדוקים בבטלית, אבל אם הייתה טלית יוצאת מתחת ידו של אחד מהם, אז הדין שהמוציא מחברו עליו הראיה. הוא מסביר רשי, שבמקרה שהטלית יוצאת מתחת ידו של אחד מהם לפני בית הדין, באופן כזה שהוא אחוז לבדו בטלית ולא חברו, אז אין חברו יכול לאחוז ולחטוף את התלית, אלא מוציא מחברו עליו הראיה, הוא צריך להביא עדים, ואם לא כן, התלית יישאר אצל המוחזק בה. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מדייק רב נחמן איך היא דמי, באיזה מציאות דיברה הברייתא? הנה מה אם נאמר כדקטני, שפירוש הברייתא הוא כפשוטה, שזה לבדו אחוז בבטלית, אז מה באה הברייתא לחדש? הרי פשיטה שמה שנמצא תחת ידו של אדם זה בחזקת שלו. אלא כנראה מדובר, כפי ששאל רב זירא, שתקפה אחד בפנינו, והשני שתק ורק לבסוף צבח. ואמרה הברייתא שבמקרה כזה המוציא מחברו עליו הראיה. דוחה הגמרא את ההוכחה של רב נחמן, שלא זה בהכרח הסבר הברייתא. ומביאה הגמרא שני הסברים אפשריים אחרים. הסבר ראשון, אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא באיזה מציאות מדובר, כגון דעתו לקמן כדתפיסו לתרוויו, שבאו השניים האוחזים בתלית לפני בית הדין, כאשר שניהם אוחזים בפועל בתלית, ואמרינן להו, ובית הדין אמרו להם, זילו פלוגו, לכו ותחלקו את התלית. ונפקו, ויצאו שניהם מבית הדין, והדר עטו, ואז הם חזרו ובאו לבית הדין, אבל הפעם, כי תפיס לה רק חד מניו, רק אחד מהם אחוז בתלית. היי אמר, זה שתופס את התלית אומר, עודוי עודולי, השני הודה לי מחוץ לבית הדין שהתלית שייכת לי, והי, וזה השני שלא אחוז בתלית אמר, שהסיבה שהראשון אחוז בכל התלית מפני שבדמי אגרתי ניאלי. בכסף הזכרתי לו את התלית. ועל מקרה כזה אמרה הברייתא המוציא מחברו עליו הראיה, מפני דאמרינן לי שבית הדין אומרים לאותו אדם שלא אחוז בתלית, עד אשתא חשדת לי בגזלן. עד עכשיו אמרת שהוא גזלן שהרי הוא לקח את התלית שלך. והשתא מוגרת לי בלא סעדי. ועכשיו אתה טוען בפנינו שהזכרת לו את התלית וההזכרה לא הייתה בפני עדים? והיות שהטענה שלך לא כל כך הגיונית, אמרה הברייתא שהמוציא מחברו עליו הראיה. והיא באה תימה, ואם תרצה תאמר, הסבר שני לברייתא, שבברייתא מדובר כדקטני. כפי שכתוב בפשטות בברייתא, דעתו לקמן, שבאו שניהם לפנינו, כי תפיס לחד מניו, ואחד מהם אוחז בתלית, ואידך והשני רק מסרח בסירוחי. הוא לא אוחז באחיזה גמורה, אלא רק נתלה בה, אוחז באחיזה מועטת. ואומרת הברייתא, ואפילו לסומחוס דאמר שממון המוטל בספק חולקים בלא שבועה, במקרה שלפנינו מודה סומחוס, דסירחה עליו כלומי, שאחיזה כזו לא מגדירה את התלית כממון המוטל בספק, ולכן אמרה הברייתא שהמוציא מחברו עליו הראיה. ולאחר שדחתה הגמרא את ניסיון התשובה של רב נחמן, ממשיכה הגמרא ושואלת, אם תמצא לומר בשאלתו של רב זירא, שבמקרה שתקפה אחד בפנינו הדין שמוציאים אותה מידו, ויחלקו בעלי הדין את התלית, אז במקרה שהקדישה את התלית אחד מבעלי הדין בלא שהוא תקף אותה מחברו, ודאי שהטלית אינה מוקדשת, מפני שאין עדיפות לכך שהוא הקדיש את הטלית על כך שהוא היה תוקף את הטלית. ואם כאשר הוא היה תוקף את הטלית, זה לא הופך אותה לשלו, שהרי מוציאים אותה מידו ויחלוקו, אז גם כאשר הוא הקדיש בלא לתקוף את הטלית, ודאי שהוא לא יכול להקדיש אותה, שהרי היא לא ברשותו. אבל אם תמצא לומר שכאשר תקפה אחד בפנינו אין מוציאים אותה מידו, אז במקרה שהוא הקדישה את הטלית בלא שהוא תקפה מיד חברו, מהו הדין? הוא מבאר את הגמרא את צדדי הספק, האם כיוון דאמר מר במסכת קידושין, שאמירתו לגבוה, דהיינו הקדשה של חפץ, נחשבת כמסירתו לידיו דמי, אז לכן כאשר הוא הקדיש את הטלית בלא לתקוף אותה, זה בעצם כמאן דתקפה דמי. כאילו הוא תקף וחטף את הטלית ויחול ההקדש. או דילמה או אולי, השתמיה, הרי עכשיו בסופו של דבר, הלא תקפה. הוא לא חטף את הטלית ולכן הוא לא יכול להקדישה מפני וכתיב, נקרא בפנים, ואיש כי יקדיש את ביתו קודש לאדוני, והאריכו הכהן, בין טוב ובין רע, כאשר יאריך אותו הכהן, כן יקום. ומזה שהתורה נקטה דווקא את ביתו כדוגמה, לומדים מה ביתו ברשותו, ולכן הוא יכול להקדיש אותו, אף כל דבר שברשותו ניתן להקדיש, לאפוקי היי, וזה בא להוציא את המקרה הזה, שהטלית זה לא ברשותו. לסיכום, שואלת הגמרא, האם אדם יכול להקדיש ממון שאינו נמצא ברשותו, כאשר אם הוא יתפוס את אותו ממון, לא יוציאו אותו ממנו. עונה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה מהמקרה הבא. דהיים עשותה, הפכנו דף, אותו בית מרחץ, דהב ומנצו עלה בית רי, שהיו רבים עליו שני אנשים בחזקת מיהו. היי אמר דידיו והי אמר דידיו, זה אמר המרחץ שלי וזה אמר המרחץ שלי. קם חד מנה היו הקדשה, עמד אחד מהם והקדיש את המרחץ. בעקבות כך, פרשי מינה רב חנניה ורב הושעיה וכולו רבנן. מהחשש שמא חל ההקדש, פרשו חכמי אותו מקום מלרחוץ בה. ואמר לרב הושעיה לרבה, כי אזל תקמי כאשר תלך לפני דרב חיסדא למקום שנקרא כפרי, באי מיני, תשאל ממנו מה דין המרחץ. אומרת הגמרא, כי אתה לסורה, כשהיה רבה עובר דרך סורה כדי ללך לכפרי, הוא פגש את רב אמנונה ושאל לדעתו. אמר לו רב אמנונה, מתניתיני. זו הרי משנה מפורשת במסכת טהרות שאומרת, ספק בכורות. אחד, בין אם מדובר על ספק בכור אדם, כגון שהפילה אמו לפניו, ספק דבר הפותר בבכורה, ספק רוח הפילה, שזה לא ולד, כך שהבא אחריו הוא בכור. ואחד, על ספק בכור בהמה, כגון בהמה שילדה, ואין ידוע אם לפני כן היא כבר ילדה בכור או לא. בין אם מדובר על טהורים, בין אם מדובר על טמאים, דהיינו, בין אם מדובר על ספק בכור בהמה טהורה, ובין אם מדובר על ספק בכור בהמה טמאה, דהיינו, פטר חמור, הדין במקרים הללו אומרת המשנה שהמוציא מחברו עליו הראיה. הוא מסביר רש"י שבאה ואמינה הבין רב אמנונה, שאם ספק הבכורות נמצא ביד ישראל, אז הם נחשבים שלו, והכהן הוא המוציא מחברו עליו הראיה, ואם לחילופין תקפה הכהן, וחטף מיד הישראל את חמשת הסלעים שמיועדים לפדיון הבכור, או את ספק הבהמה הבכורה, ושתיק ישראל, ואחר כך הוא צבח, שזה המקרה המקביל לשאלה שאנו עוסקים בה, הווי ישראל במקרה כזה, המוציא מחברו עליו הראיה, ואם הוא לא יביא ראיה בעדים שזה שלו, אז זה יישאר ביד הכהן. ותני עלה, ועל המשנה הזאת שנינו את הברייתא הבאה, שאותם ספקות בכורות של בהמה טהורה אסורים בגיזה ובעבודה, מספק שמה יש בהם קדושת בכור. ומדייק רב אמנונה, ואח דאמר תקפו כהן, אין מוציאים אותו מידו. דקטני, שהרי אמרה המשנה, מוציא מחברו עליו הראיה. ומנוסח המשנה משמע שזה לא משנה אם הכהן תקף את הישראל או הישראל תקף את הכהן. ואמרה הברייתא שגם במציאות וכי לא תקפו הכהן את הישראל, אלא ספק בכור הבהמה הטהורה נמצא ביד ישראל, הם עדיין אסורים בגיזה ובעבודה. הוא מסביר תוספות, שהרי משום הספק שמה יש לכהן חלק בבהמה, אז הוא יכול לתקוף ולקחת אותה מיד הישראל. ומשמע מהברייתא, שגם במקרה שהוא לא תקף וחטף את הבהמה, זה נחשב כאילו הוא תקף אותה והיא קדישה בעודה בידו. ומכאן ניתן לפשוט את שאלתנו, שאם תמצא לומר, שכאשר האחד תקף את הטלית מיד חברו, אין מוציאים אותה מידו, אז במקרה שהוא לא תקף את הטלית, אבל היא קדישה, היא תהיה מקודשת. אמר לי, דוחה רבה את דברי רב אמנונה, קדושת בכור כאמרת? האם אתה רוצה להוכיח את דבריך בהתבסס על קדושת בכור? זה לא ראיה. כי לעולם אי מלאך ניתן לומר שמה שאמרה משנה מוציא מחברו עליו הראיה זה רק ביחס למקרה שתקפו כהן את הישראל שאז מוציאים אותו מידו כי מסתום מהבהמות בחזקת ישראל הן כך שלעולם הכהן הוא זה שקרוי בלבד המוציא מחברו עליו הראיה ואפילו אחי ולמרות זאת אמרה הברייתא שהם אסורים בגיזה ובעבודה מפני דקדושה הבא מאליה שאני מסביר רש"י שהטעם שהם אסורים בגיזה ועבודה זה לא משום שיש לכהן שום כוח בהן שמזה רצית לפשוט למקרה שאדם לא תקף את הטלית של חברו שבמידה שאין מוציאים מידו אם הוא יקדישה תופס ההקדש אלא הטעם שאמרה הברייתא שהם אסורים בגיזה ועבודה משום איסור ספק גיזת קודשים שהרי אם מדובר על בכור אז הוא מאליו קדוש ומשום שיש ספק בדבר הם אסורים בגיזה ועבודה וזה לא דומה למקרה של בית המרחץ ששם אין הקדושה הבאה מאליה אלא על פיו של זה שהקדיש אותה וניתן לומר שאפילו אם אנחנו אומרים שכאשר האחד תקף את חברו אין מוציאין אותה מידו עדיין אם הוא הקדיש אותה בלא לתקוף אותה אין ההקדש חל כי אין אדם יכול להקדיש דבר שאינו ברשותו אמר לי רב חנניה לרבה תניה דמסייע לך יש לי ברייתא המסייעת לדבריך שמה שאמרה המשנה לגבי ספק בכורות המוציא מחברו עליו הראיה זה מתייחס למקרה שתקפו הכהן לישראל שאז מוציאים מידו שאומרת הברייתא הספקות נכנסים לדיר להתאסר ומסביר רש"י על פי הגמרא בהמשך שמדובר בספק פדיון פטר חמור שאדם הפריש עליו טלה כדי להפקיע את האיסור ממנו ואת הטלה הזה הוא לא צריך ליתן לכהן, שהרי המוציא מחברו עליו הראיה. ונזכר לרגע במצוות מעשר בהמה. נאמר בתורה, וכל מעשר בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש להשם. מכאן למדו חז"ל, שמצווה להפריש בכל שנה, עשירית מכל הבהמות הטהורות הנולדות בעדרו של אדם. וזה המקור לפיוט הידוע בראש השנה, כבקרת רואה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו. הרואה מחזיק בידו צבע אדום, וכשהוא מונה את הבהמות 1 עד 10, הוא צובע את העשירי במניין שהגיע תורו לצאת מפתח הדיר. וטלה ששימש כפדיון לפטר חמור, גם הוא צריך להתאסר. כך שאם לדוגמה יש לכהן 10 פטרי חמורים שנפלו לו מבית אבי אמו הישראל, הוא צריך להפריש עליהם 10 שיאים ומאסר אותם והם שלו. ואמרה הברייתא שאם יש לישראל ספק פדיון פטר חמור, אז הוא נכנס לדיר עם שאר הטלאים של הישראל להתאסר. ואם הוא יצא עשירי, הרי הוא מעשר בהמה. עד לכאן הסבר הברייתא ומדייק רב חנניה, ואיסא על כדעתך. ואם היה עולה על דעתך לומר שיש לכהן צד זכייה בספק פדיון פטר חמור, וזה בא לידי ביטוי שאם תקפו כהן את הישראל, אין מוציאים אותו מידו, אז אם כך, עמי הספקות נכנסים לדיר להתאסר. הרי נמצא זה הישראל פותר ממונו בממונו של כהן. במידה והבהמה שהיא ספק פדיון פטר חמור יוצאת כבהמה עשירית אלא בהכרח כהסברו של רבא שמה שאמרה המשנה מתארות המוציא מחברו עליו הראיה זה רק ביחס למקרה שתקפו כהן שאז מוציאים אותו מידו אמר לי דוחה הבאי את הסייעתא שהעביר רב חנניה לשיטת רבא אם משום אם מהברייתא הזו רצית להוכיח את דברי רבא לא תסייע למר לא ניתן להביא סיוע למר והכוונה לרבא שהיה רבו של אביי. מפני שניתן להסביר את הברייתא באופן הבא. הכה במאי עסקינן, כאן בברייתא באיזה מציאות מדובר, כגון דלית לי אלא תשעה והוא. שיש לישראל 9 טלאים שהוא לא איסר, ובנוסף לכך את הטלה שהוא ספק פדיון פטר חמור. והסיבה שאמרה הברייתא שכל הספקות נכנסים לדיר להתאסר, זה מפני דמה נפשך. אי בר חיוב ההוא שפיר כמאסר. מסביר רש"י. אם האיש הזה מחויב לאסר את הטלאים שלו, מפני שהטלה העשירי הוא בעצם לא פדיון של פטר חמור, אז אם כך יש לו 10 טלאים והוא חייב לאסרן, אז שפיר טוב הוא עושה כאשר הוא מאסר אותם. והיא לאו בר חיוב ההוא, ואם הטלה שהוא ספק פדיון פטר חמור, הוא מצד האמת אכן פדיון פטר חמור והוא שייך לכהן, אז יש לאותו אדם רק 9 טלאים ולאו בר איסור עינינו, והוא כלל לא חייב לאסר אותם. ואז הוא בעצם לא פותר ממונו בממונו של כהן. אבל אומרת הגמרא, הדר חזר בו ואמר אביי, לאו מילתא ידי אמרי. זה לא נכון מה שאמרתי, אלא ודאי הברייתא מהווה סייעתא לדברי רבא, כי אם יש צד זכייה לכהן, משום אותו טלה שהוא ספק פדיון פטר חמור, ואז קיים ספק ביחס לשאר 9 הטלאים, האם הם חייבים במעשר בהמה או אין חייבים, הרי במצב כזה לא צריך כלל לאסר אותם. ולא כפי שאני הבאי הסברתי את הברייתא, שניתן לאסר אותם בגלל ממה נפשך, שהרי דספקה לאו בר אסור היא. כי בהמה שיש עליה ספק האם היא חייבת במעשר בהמה או לא, היא בכלל פטורה ממעשר בהמה. דתנן שכך שנינו במשנה במסכת בחורות, קפץ אחד מן המנויים לתוכן כולם פטורים. מסביר רש"י, שאם בשעה שאדם היה מעשר את התלעים, והוא התחיל למנות, וכשהיו יוצאים בפתח הדיר, עד שלא הגיע לעשרה, קפץ אחד מאותם שהוא כבר מנה חזרה לתוך הדיר, והוא לא מזהה אותו, הדין שכולם פטורים, בין אותם שיצאו כבר, בין אותם שבתוך הדיר, ואפילו הם אלף, שאותם שכבר יצאו מהדיר, פטורים ממעשר בהמה, מפני שכאשר מנען, היה המניין ראוי להשלים ולבוא לכלל מעשר. ואומרת הגמרא בבכורות, שגם עוד רגע נביא אותה, שבהמה שבנו אותה בשעה שהיה מניין ראוי, היא פטורה ממעשר בהמה. והבהמות שנמצאות עדיין בתוך הדיר, פטורים ממעשר בהמה, משום שיש בהם בהמה מעורבת שכבר פטורה ממעשר בהמה. והתורה אמרה, כל אשר יעבור תחת השבט, בלשון עתיד, ולא מי שעבר כבר. והרי ביחס לכל אחד מהבהמות שנמצאות בדיר, קיים הספק שמה כבר עברו. ומוכיח הבאי, ויסל כדעתך, ואם היה עולה על דעתך לומר, כמו שאני אמרתי קודם, שממה נפשך, גם במקרה של ספקה, הבאי אסורי, ניתן לאסר, שמה יעשה כתורה וכמצווה. אז אם כך, לאסר ממה נפשך, מדוע שלא נאסר? את כל הבהמות שנמצאות בתוך הדיר, דהי בר חיוב ההוא שפיר מעשר, שכל עשרה שיוצאים, אם המעשר שלהם בר חיוב וכראוי הוא, כגון שלא יצא אותו הקופץ לתוכן, אז שפיר כמעשר, המעשר הוא תקין, והיא לאו בר חיוב ההוא, ואם באותם עשרה יצא זה הקופץ לתוכן, כך שאין עשירי שלהם מעשר, עדיין נפטר במניין הראוי. אותם תשע בהמות ייפטרו ממעשר בהמה, משום עניין הראוי, שכאשר הוא מנה 1, 2, 3, היו בדיר תלעים הרבה שהיו ראויים להשלים למניין עשרה, וגם אם בסופו של דבר הם לא הגיעו למניין עשרה, הם יהיו פטורים על ידי עצם המניין. והמקור לכך, דאמר רבה במסכת בחורות, מניין הראוי פותר. מסביר רש"י, שאם היה לאדם עשרה תלעים, והוא מנה 5, ומת אחד מאותם תלעים שהוא עוד לא מנה, אז התלעים שהוא כבר מנה פטורים, והתלעים שהוא לא מנה מצטרפים לגורן אחר שיוולדו לו תלעים, עד שיגיע זמן הגורן ויצרפה ממנו. אבל אותם המנויים כבר פטורים במניין הראוי. ורבה לומד את זה מלשון הפסוק שנאמר, אשר יעבור ולא שכבר עבר. שאם הוא עבר תחת השבט ולא עלה בידו לאסר אותו, שוב אינו מעבירו פעם אחרת כשיוולדו לו תלעים לצרף עמהם. הפכנו דף, אלא מסיים הבאי, אז מה יתלך למימר? למה לא חייבו אותו במשנה לאסר את כל התלעים שנשארו בדיר ממה נפשך? משום שהתורה אמרה נקרא בפנים, וכל מאסר בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש לאדוני. עשירי ודאי אמר רחמנה, ולא עשירי ספק, שצריך הכתוב לאסר, רק בהמות שוודאי חייבות במעשר, ולא הצריך לאסר את הספק. וכל עשירי שנמצא לפנינו, הרי יש לגביו ספק, כי אפילו אם יצא אותו אחד שקפץ חזרה לדיר בחמישי, אז שוב אין העשירי קרוי עשירי, אלא הוא בעצם תשיעי, שהרי הפטור אינו מן המניין. ואם כך מסיים הבאי, החנמי, אז כך גם לגבי ספק פדיון פטר חמור. עשירי ודאי אמר רחמנה ולא עשירי ספק, שמה שאמרה הברייתא, הספקות נכנסים לדיר להתאסר, מדובר על ספקות כאלה שהם עשירי ודאי ולא עשירי ספק, ולכן מוכח כדברי רב חנניה שיש מהברייתא סייעתא להסברו של רבא, שמה שאמרה המשנה ממסכת טהרות שהמוציא מחברו עליו הראיה, זה נאמר רק ביחס למקרה שתקפו כהן, שאז מוציאים אותו מידו. אמר לי ושואל רבה חמידיפתי לרבינה, מהי הכוונה ספקות שאמרה הברייתא, הספקות נכנסים לדיר להתאסר. אילם, האם תאמר שהכוונה לספק בכורות, והרי יהיה קודש אמר רחמנה ולא שכבר קדוש, אלא הכוונה לספק פדיון פטר חמור. דהיינו, לתלה שהופרש על ספק פטר חמור, שאפילו פטר חמור ודאי, אין בתלה זה של פדיון משום קדושה. וכדי רב נחמן, דאמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, ישראל שיש לו 10 ספק פטרי חמור בתוך ביתו, מפריש עליהם 10 שיאין, כדי להפקיע מהם את האיסור לעבוד בהם, ומאסרן את אותן 10 שיאים במעשר בהמה ואין שלו, והוא לא צריך לתת אותם לכהן, מפני שהמוציא מחברו עליו הראיה. עד לכאן דף וב, למעוניינים בהרחבה, התעסקנו בסוגיה תקפו כהן, וזה שמו של אחד מהספרים שחיבר הרב שבתאי ברבי מאיר הכהן, המכונה השח, שהיה מרבני פולין וליטא במאה ה-17. הוא נולד בעיירה בפולין ולמד בקרקה בישיבה של רבי יהושע חריף, בעל המגיני שלמה, וגם למד בישיבה של רב נתן שפירא, בעל המגלה עמוקות. אחרי נישואיו הוא ישב בווילנה בבית חותנו, ושם הוא חיבר את ספרו הנודע, שפתי כהן, על שולחן ערוך חושת משפט, וזה כאשר הוא היה בן 24 בלבד. באותה שנה יצא לאור בלובלין גם הספר תורי זהב על חלק יורי דעה מאת רבי דוד הלוי סגל, המכונה התז על שם ספרו, שהיה פוסק זקן ומפורסם וחתנו של הבח. השח השיג על ספרו של התז השגות בשם נקודות הכסף, ועל חלקה נשיב התז בדף אחרון. על תשובות אלו ענה השח בחריפות בקונטרס אחרון. הדף והקונטרסט נתפסו בסוף הכרך הראשון של חלק יורי דעה במהדורות הגדולות של השולחן ערוך. מעניינת התבטאותו של השח אודות השגותיו על התז, בה הוא מתאר את ביקורו של התז אצלו, וכך הוא כותב בהקדמתו לספרו נקודות הכסף. אל יעלה הלב הקורא בספרי זה שמפני שהיה לי חס וחלילה מחלוקת עם הבעל תורי זהב, או שיש לי בליבי איזו טינה עליו, חיברתי השגות על ספרו, כי הלא נודע לכל, כי נתקיים בנו את והב בסופה, והתורה מחזרת אחר אכסן שלה, שנעשית יחסניה לבעל תורי זהב, והיה אצלי שלושה ימים וכיבדתיו כבוד גדול אשר לא יאומן כי יסופר, וגם הוא נתכבד בי הרבה עד שנשקני על ראשי ושמח בי ממש כשמחת בית השואבה, ואל אלוהים יודע ועד שלא חיברתי ספרי נקודות הכסף על אז רק לשם שמיים. בדפוסים המקובלים של השולחן ערוך נוהגים להדפיס את דברי השח והתז משני צידי דברי השולחן ערוך, והם נקראים אשלי רב רבי. אחד הספרים הנוספים שחיבר השח כפי שהזכרנו נקרא תקפו כהן. זהו ספר למדני על דיני תפיסה. ספר זה נלמד הרבה בישיבות, רבי יונתן אייבישיץ חיבר לו קיצור, וכן נכתב עליו הספר קרונטס הספקות על ידי הרב יהודה כהנה הלר, שהיה רבה של סיגט שבמחוז מרמרוש, והיה אחיו הבכור של הרב אריה לב הכהן בעל קצות החושן.